ארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. את הפרק הזה אנחנו מקליטים בזמן ספירת הקולות, החלוקה הפנימית עוד יכולה להשתנות, אבל התמונה כבר ברורה, בנימין נתניהו חוזר לבלפור. ברור גם שאיתמר בן גביר הביא לקלפיות מצביעים חדשים והשיג את הניצחון, וגם שלגוש המרכז שמאל, שעשה לא מעט טעויות בסיבוב החמישי, ייקח זמן להתאושש מהנוקאוט שספג, אם בכלל. עם הסוקר הוותיק, קמיל פוקס, אנחנו ננסה להבין את התוצאות, ועוד קודם לכן פאנל מורחב על מה שקרה, מה שיקרה.
אני תיקון. תודה רבה לכם, אבל תיקון קטן. אני לא מלך, אני צריך להיבחר, ואני אבחר בזכותכם, בזכותכם.
אלוף בן, נועה שפיגל, חיים לוינסון, מיכל אוזר טוב, רבי טכט, שלום.
אלן, בוקר טוב.
ברכה, בוקר טוב.
אז שבוע שעבר, חלקכם הייתם פה, לקחתם אימו ונפילה כואבת.
כחיים, כמי שהנהיג את זה שבו נאמר, תתחיל.
לא, בסדר, תהיתי, נו, סבת. אגב, בחינה סטטיסטית הטעות היא לא מהותית, אבל הרי...
אבל טעות.
לא,
הרי אם... נסביר למי שלא הקשיב, היה אימו מאוד משמעותי, אין מצב שלביבי 61 ואולי יש יותר.
הטעות שלי אגב נבע מזה שחשבתי שאחוז ההצבעה יהיה נמוך יותר, וטעיתי בזה. זאת אומרת, אני חשבתי שהעייפות הציבורית מהבחירות, שבאה לידי ביטוי בכל מדד, כולל במדדים של המפלגות עצמם, כמה אנשים מקליקים על ה-SMS'ים שהם שולחים וכן הלאה, כולם דיברו על זה שפשוט עייפות מוחלטת בציבור, אבל הנה, אין לזה כנראה משמעות. הציבור לא התעניין במערכת הבחירות, בא בראשון לנובמבר וגמר את הסיפור.
מיכל?
מכיוון שאימרתי על אותו מספר כמו חיים, אני אגיד שהטעות היא לא קטנה ובעיניי גם לא סטטיסטית. יש כאן טעות ממש בהבנת המצביעים, בסדר? אדבר בשם עצמי. אני הייתי בטוח שהפול של בן גביר נתניהו, חרדים, זה אותו פול. זאת אומרת, אחד עולה, השני יורד, ולכן האימור של 59 מנדטים היה הגיוני. זה פשוט לא מה שקרה, כי הגיעו עוד מצביעים שהם לא היו על חשבון מצביעי הליכוד, או על חשבון מצביעי יהדות התורה, או קצת שס בשוליים. הגיעו באמת מצביעים שלא הגיעו בפעמים הקודמות. אין מה לעשות. וזה לא אותם, כאילו, המצביעים שנתניהו מדבר עליהם. זה באמת, באמת מצביעים חדשים, באמת אנשים שמעולם לא הצביעו בבחירות, וזה העלייה באחוז ההצבעה. זה לא בא על חשבון החרדיות, זה לא בא על חשבון הליכוד.
אלוף, באמת נוקאוט לנתניהו?
נוקאוט של נתניהו ליריביו. כן, בלי ספק. בלי ספק, זה רוב מוצק, יציב. זו לא קואליציה פשוטה, יהיה לו קשה במדיניות החוץ, הוא יצטרך לשכנע את מצרים וירדן שמסכמי השלום לא הולכים להתבטל, הוא יצטרך לשכנע את הממשל האמריקאי לעבוד אולי עם משרד ביטחון בראשות הציונות הדתית, סכנת אינטיפאדה בוודאי, שכבר מרחפת באוויר בוודאי תגבר, זאת לא תהיה קואליציה פשוטה, אבל אין ספק שנתניהו הוכיח שהתמיכה הציבורית בו איתנה, הוא הוכיח שהוא הדמות המרכזית במערכת הפוליטית בישראל, הוא הוכיח שגם הניסיון לגבש איזשהו דבר נגדי היה, כשאמרו רק לא ביבי ולא סביב שום אידיאולוגיה, רעיון מסדר או פלטפורמה אחרת או חזון אחר, הוא הוכיח שאיחוד עולה על הפיצול, וכל הרעיון של בוא נעשה הרבה מפלגות, וכל אחת ואחד יוכלו למצוא בדיוק את הדבר שמתאים להם. זה לא עובד, זה מייצר תסיסה פנימית בתוך הגוש. למשל, נתניהו כמעט ולא היה צריך לטפל בלפיד במהלך הקמפיין, משום שבני גנץ, ראש הממשלה בביטחון, כמו שאומרים השלטים באיילון, עשה את זה במקומו. הוא עשה את זה במקומו, אמר, אני מתאים, לפיד לא. ובעצם אמר, ביבי, קח אותי, שזה לא היה מספיק טוב. וכמובן, שרשרת הטעויות של הרבה מאוד אנשים, מרב מיכאלי שסיכנה בסירובה להתאחד עם מרץ, גם אם מרץ בסוף תעבור, זאת תהיה מרץ מוכה, מוחלשת, מפלגת עבודה מוכה, מוחלשת. כמובן הטעות של חדש טל ובלד שהתפצלו בדקה האחרונה, וגם אם הביאו בסופו של דבר אחוזי הצבעה מאוד מרשימים בחברה הערבית.
הרבה קולות כנראה הלכו לפח.
זה היה מעט מאוחר מדי, ובוודאי ששוב, מול זה, אני יכול להבין את הביקורת של ראשי חדש טל ובלד על ממשלת השינוי, על השמאל הציוני שלא באמת מושיט יד לחברה הערבית, ושהנהיג מדיניות מאוד כוחנית בשטחים, הרבה הרוגים פלסטינים וכך הלאה. אבל בסופו של דבר, מה שעומד מנגד זה הסיכוי הלא בלתי סביר שבבחירות הבאות לא יוכלו להתמודד בלד וחדש תעל, שהוגדרו, וגם רעם, שהוגדרו על ידי קמפיין הליכוד, בוודאי על ידי עוצמה יהודית כתומכי טרור. וכשלא יהיה את בגץ שיאזן את זה, הם לא יוכלו להתמודד. כלומר, בשבילם זה היה ממש להיות או לחדול.
אני בן 46, עדיין לא ראש ממשלה, אבל אני רוצה להודות לבורא עולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
רבית, ניצחון של סמוטריץ' ובן גביר בעיקר האחרון?
גם של נתניהו, אני יושבת פה, ועכשיו שמעתי באהבה רבה שחיים שלח לי דש בפודקאסט הקודם, אז הנה, בסופו של דבר, כן, תן לי לחגוג את זה קצת. כן, הליכודניקים, זה גם הישג של בנימין נתניהו, הליכודניקים יודעים מי מביא להם שלטון, למי יש כוח, למי יש יכולת לארגן פה גוש, אחרי מלחמת חפירות בת כמעט מאפריל 2019, כמעט, אני יודעת, שנתיים וחצי. בסופו של דבר, המחנה הזה ניצח, וניצח בצורה משכנעת.
אז מה השתנה הפעם?
הפעם השתנה, אני חושבת שזה משהו, יש איזושהי אמירה מאוד ברורה, שלדעתי דווקא לא כפופה לטרנד. אלוף הזכיר את כל הטעויות שכל השחקנים עשו, ואני מסכימה עם כולם. אני דווקא כן מגבירה קצת יותר את הביקורת שלי על נבחרי הציבור הערבים, אבל גם הם בסופו של דבר, גם בהתארגנות טובה יותר, אני חושבת שיש פה הבנה, ומי שלא מבין את זה, אני מתחברת למה שמיכאל אמר, כדאי שיבין את זה, כי זה די ברור. המציאות הדמוגרפית פה מוכיחה שהחברה היהודית בישראל רובה, לא רק שהוא ימני, הוא גם ימני עם מרכיבים כהניסטיים. מרכיבים כהניסטיים הווה אומר,
גזענים.
לא, עזוב, זה יותר מזה, בוא נפרוט את זה לפרוטות. גזען זה מין איזו מילה שטוחה כזאת ובומבסית שאפשר להכניס אליה בעצם הכל. כולם גזענים, כן? אבל יש פה ציבור, החברה היהודית אומרת, אנחנו רוצים לבסס את שלטון העליונות היהודית על חשבון ערכים הדמוקרטיים, חד משמעית. חבר'ה, אתם עם הבלבולי מוח שלכם על בגץ, על בית המשפט, על זכויות מיעוטים, על זה, אתם לא רלוונטיים. הנה הדבר הזה, הדבר שמייצג את זה, שזה אנחנו בעצם, כאילו, מתפתל סביב אחוז החסימה. כמה מביך זה יכול להיות? זאת אומרת, זה לא סתם תבוסה, זה תבוסה עם השפלה. וההשפלה גוברת, אם לא מבינים, נכוחה את המציאות.
פה איפה את מדברת על מרץ.
לא, אני מדברת בכלל על קהל השמאל, המרכז השמאל. אז לא צריך, אני לא בצד שאומר, אוקיי, בוא, עכשיו כולנו נלבש שחורים ונהיה בדיכאון. אבל קודם כל, דבר ראשון, תנאי בסיסי זה להבין את המציאות. המציאות היא שרוב החברה, רובה המכריע של החברה היהודית, בישראל הוא ימני, הוא ימני שמאמין בערכי ימין נוקשים וברורים וחדים מאוד, אוקיי? זה לא משהו כזה על הגדר, ואת זה צריך להבין, ומכאן צריך לפעול. מה לעשות בקשר הזה? זה כבר דיון נפרד.
רבית, אני חושב שזה יותר מזה. זה לא רק איזשהו משהו שאנחנו יכולים ללמוד על החברה הישראלית, זה גם משהו שאנחנו יכולים ללמוד על הימין הישראלי, כי אני חושב שמה שהתברר בבחירות האלו זה השינוי הבאמת בלתי נתפס שעבר על הימין. אני לפחות רואה את מפלגת הליכוד כמפלגת השלטון, אני רואה אותה מחולקת לשלושה חלקים, שלושה מחנות, המחנה הלאומי המאוד קטן, המחנה הביביסטי והמחנה האמוני, שככל שעובר הזמן יש איזושהי השתלבות בין שני המחנות האלו, אבל אני חושב שהדבר המדהים ביותר בבחירות האלו זה הניצחון הטוטלי של המחנה האמוני. תסתכלי רגע מי הנציגים שנמצאים בכנסת, מי הם הנציגים שבסופו של דבר ובמה הם מאמינים. יש לך כאן פחות או יותר מחצית מחברי הכנסת של הקואליציה, שמאמינים שנשים לא יכולות לשרת בצבא, שהיהדות הרפורמית היא איננה יהדות, והם בזים לה ולא רוצים להיות חלק ממנה. זה שינויים טקטונים שהימין עבר, והוא לא היה שם. הוא לא היה שם, ויש שם שינוי בתוך המחנה עצמו.
קודם כל, מיכל, צודק, אבל העניין הוא שבאמת הכל הולך להקצנה. אני מנתחת את זה לשתי סיבות עיקריות כרגע, בתוך באמת מחנה שנהוג לקרוא למחנה הימין, אבל תכלס זה מחנה ביבי, כי יש ימנים גם בצד השני. ובעצם יש פה שני דברים עיקריים. אחד זה באמת הוואקום הזה שנוצר כתוצאה מהעלמות של ימינה, של אנשים עם כיפות זרוגות שאיכשהו מצאו את עצמם, נמצאים בדילמה של שקד לא רלוונטית יותר מדי, ולכן או שהם הולכים להצביע לסמוטריץ' בן גביר ובולעים את זה, וזה מה יש, זה המפדל של היום לצערנו, כי הבית היהודי כאמור לא רלוונטיים, או שהם ממשיכים עם הליכוד שקצת עבד עליו הכלח ביניהם.
שאם אני אפרשן את מה שאת אומרת, בנט הלך והקולות האלה פשוט נעלמו מגוש השינוי.
נוצר וקום בימין הממלכתי מה שקרוי, ומה שבאמת גנץ ניסה לעשות זה לקחת אותם אליו עם כל הסיפור הזה של כהנה, וגם אגב מה שהוא ניסה לעשות אתמול, להסתובב ברעננה, להסתובב בפתח תקווה, לקחת קולות סרוגים מתונים, וזה לא עבד לו, כמו שאנחנו רואים. אז יש את העניין הזה של האנשים האלה שבאמת פשוט הלכו לקיצון כי הם לא מצאו בית אחר, ועם כל הניסיונות בעבר, ואגב, אני מזכירה לכם גם פעם, יהדות ציונות דתית מתונה גם מצאה אפילו בית במפלגת העבודה טיפונת, זה לא קורה יותר. והדבר השני הוא באמת, אנחנו עוד לא קרובים לניתוח תוצאות הבחירות, אבל אני די חושבת שכשנגיע לשם אנחנו נוכל לראות, כאמור, ראו את זה ברחוב, רוב הסחף לכיוון בן גביר וחבריו היה סחף של צעירים, של אנשים שאין לי דרך אחרת ויפה להגיד את זה. אנחנו מתעסקים בפוליטיקה, יש פה בעיה של חינוך. אנשים במדינת ישראל לא יודעים היסטוריה, מצליחים נורא נורא בקלות במערכת בחירות לשטוף להם את הראש. מוטיבים שהולכים וחוזרים, ושחוזרים עליהם הרבה מאוד פעמים, סתם נגיד תלך היום ותשאל בן 18 רנדומלי, מתי התחילו לראות רקטות על הדרום? אגב, נתעלם רגע מהעובדה שבשנה האחרונה לא היו רקטות על הדרום. והוא יגיד לך שזה יתחיל עם ההתנתקות. אף אחד לא זוכר שלפני 2005 היו תמונות של חיילים זוכלים בציר פילדלפי לאסוף חלקים של גופות. פשוט לא זוכרים פה את ההיסטוריה, ולכן זה קל מאוד לגורמים לאומניים וקיצוניים להשתלט על השיח ולקחת את זה.
כן, אבל צריך לזכור שבחירות הן גם קודם כל ומעל הכל סיפור, והסיפור שהמחנה הביביסטי מחוזק בכהניזם סיפר הפעם, היה הרבה יותר משכנע מבארבע הפעמים הקודמות, שבהן הסיפור היה ביבי נרדף, ביבי נאשם, ביבי קורבן של התקשורת ומערכת המשפט.
והפעם מה זה נתנו את המדינה לערבים?
כן. השנאה לערבים היא דבק הרבה יותר חזק בימין. נתניהו יודע את זה. אני מזכיר לכם את הפעם הראשונה שהוא ניצח את שמעון פרס בשנת 96. אם נתניהו טוב ליהודים, פרס יחלק את ירושלים. המשיך בלחישה לרב כדורי, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. הוא פשוט חזר לאלמנט שלו. הוא לא היה שם. סיפור המשפט היה מספיק כדי לתת לו תמיכה מאוד רצינית בבחירות הקודמות, אבל היו מספיק אנשים שביבי הנאשם לא קסם להם, והם יצרו את השינוי, אותם שסער, ליברמן ובנט שעברו צד, והפעם חלקם חזרו הביתה, ובוודאי הרבה מאוד אנשים שהיו בבית, או הצביעו פעם ראשונה, הסיפור של אחרי שומר חומות, צריך להחזיר לערבים, הגיע הזמן בן גביר, מי בעלי הבית? הרבה יותר דיבר לאנשים האלה, והסיפור המשפטי, שמילא ההנחה הייתה שאם ביבי ינצח, ממילא המשפט הזה יושלח לפח כך או אחרת, לא היה במוקד העניין.
ש"ס ויהדות התורה שקצת הספדנו אותם, פתאום מביאות תוצאות מאוד מאוד יפות. חיים, מה זה אומר?
אין שום סיבה להספיד את ש"ס ויהדות התורה, כי אתה פשוט יכול לקפוץ למחלקת הילדות בבית החולים הקרוב למקום מגוריך ולהבין את העניין, וזה הליבה של הדבר. אני חולק מאוד על אלוף, על הניתוח שלו, על הסיבות לקישון של הספוד, זאת אומרת, אני מסכים עם הסיבות הטקטיות, אבל זה חסר משמעות. גם אם המחנה היה מתארגן בצורה מושלמת, וזה הפעם היה מגיע ל-60-60, אז עוד בחירות. אז עוד שתי בחירות. התהליך פה בסוף במדינה הזאת הוא מאוד ברור. מה שנתניהו הצליח לעשות, השינוי ההיסטורי שהוא עשה, זה ללכד את הזהות הדתית עם הזהות הלאומית. הוא ויתר על הרוסים למען זה, שהם אנשים מאוד לאומיים, אבל הם ליברלים וחילונים, הם יצאו מחוץ למחנה הימין, והוא הרוויח את הדבר הזה. אני רוצה, צריך להזכיר למה זה איננו, זה כאילו נשכחות. פעם הרבנים החרדים נלחמו נגד הלאומיות, היום שמגיע בני גנץ לכותל, וזה אירוע מכונן בעיניי. כאילו, כביכול בתרבות היידישקייט שבה אני גדלתי, זה היה הרגע היפה, הנה בא החילוני, ובא ומכיר בנו הדתיים בערב הבחירות, והוא בא להתפלל בכותל, והוא מתקבל שם בקריאות בוז וגנאי, כי העניין הלאומי הרבה יותר חשוב. הצעירים החרדים, אם הייתי צריך לשים אותם על סקאלה לאומנית, כמובן שזה הכל דיבורים של אנשים שלא היו בצבא, כן? אבל להרוג אותם, פרק אותם, לשבור אותם, הם האנשים הכי קיצוניים שיש במדינת ישראל. זה ההישג של נתניהו, והדמוגרפיה של המחנה הזה משרתת אותו. אי אפשר לתמון את הראש בחול. לי יש שתי ילדים, שפיגל, אחד, רבית. אחת. אלוף בן הוא פה, הוא החרדי שלנו עם שלושה ילדים.
אבל אני מאזין.
והאוזר, אם הוא יגיע לשלושה ילדים, זה יהיה איזה הישג כביר.
האוזר, תלוי איפה אתה סופר אותו.
האוזר יתקן לנו.
ויש להם תשתיות מאורגנות ומסודרות. אתה רואה את כל הישיבות, פשוט הם עושים בדיחה הרי מכל חוק ומכל כלל. כל המוסדות שמטפחים בכסף כל השנים ביום פקודה, אתה רואה אוטובוסים יוצאים מיהודה ושומרון, מגיעים כאן.
הכותרת שלך פה לכולנו לעשות עוד ילדים.
תשמע, זה המציאות. אם אתה לא מצליח...
בסופו של דבר, מי שמכחיש את הטבע, הטבע יבוא ויכפה את עצמו בצורה הכי קשה.
לא כלום, רק עוד ילדים.
אם אתה לא מצליח...
יש פה עניין של דמוגרפיה, מה אפשר לעשות? אתה רוצה לנצח, תביא מחנה, אין אנשים. כולנו התפרסנו, אתה יודע, כל אחד עם הבן זוג שלו, אחד מרץ, אחד עבודה, כאילו כולנו התפרסנו בהצבעה טקטית ואסטרטגית כאילו על זה. זה בדיחה.
כל עוד המחנה שמאל, מרכז, whatever, לא יפרק את העניין הדתי מהעניין הלאומי, אין שום תקומה, המספרים לא מתחברים ולא התחברו, יכולים לעשות את זה רק אנשים בשיעור קומה היסטורי, זה לא יאיר לפיד, אולי מיכאל האוזר טוב.
אולי, אבל לכן, הפתרון לתהליך הזה שאני מאוד מסכים איתך חיים שביבי עשה, זה לא איזשהו ניסיון לייצר כאן איזושהי תנועת אנטי ביבי שכזאת, אלא זה מציאת תשובה למה החלוקה החדשה. איך השמאל מרכז, או הרק לא ביבי, או איך שלא תרצה לקרוא לקבוצה הזאת שלא הצביעה למפלגות נתניהו, איך היא רוצה לחלק את ההוגה. והעובדה הכי הכי בסיסית ופשוטה, שאין אלטרנטיבה. לגוש האמוני לאומי, אין אלטרנטיבה בשמאל מרכז.
אם אנחנו מתקדמים למה שיקרה מעכשיו, אז מהפך הולך להיות פה שינוי כל סדרי השלטון במדינה, משהו שלא הכרנו, או עוד מאותו הדבר עם קצת יותר קיצוניות ויותר התבטאויות?
אני מניח שיהיה שינוי מאוד מהיר של חלק גדול מסדרי השלטון במדינה.
מה אתה רואה?
אני חושב שהעצמאות של בגץ פחות או יותר תחוסל.
פסקת התגברות?
לא רוצה להיכנס לדקויות המשפטיות ובדיוק איך ינסחו את זה.
אני אעשה את זה קל. התהליך המאוד מהיר שהולך לקרות זה כל עניין אריה דרי ומינויו לשר. זה הבעיה הראשונה שנתניהו יצטרך לפתור.
חוק מהיר, אריה דרי יכול להתמנות לשר.
שזה כנראה כולל גם איזושהי פסקת התגברות, כי בסבירות מאוד גבוהה בג"ץ יפסול את זה.
אבל זה לא רק זה, זה במקום הפרדת רשויות תהיה רשות אחת הממשלה שעל פי האישק וגורמי הבלמים והאיזונים שגם ככה בישראל לא היו חזקים כל כך. אין פה חוקה, אין פה מגילת זכויות אזרח, חוקי זכויות האדם פה מאוד מוגבלים. גם הקצת הזה ינגף לטובת חוק הלאום, שהולך להיות המסגרת המסדירה את מבנה החיים ותפיסת העולם כאן, עליונות יהודית, ובעתיד גם אני מניח ינסו לבנות מנגנים שיצמצמו את אפשרות ההצבעה של קהלים שלא תומכים בשלטון, ובעיקר תחילה המפלגות הערביות שלא יוכלו להתמודד.
בוא נגיע לחלוקת התיקים, נועה, שם צפרות להיות הפתעות, או בסוף נתניהו שאומר עכשיו שלא צריך להעביר את השטח וצריך להרגיע, ינסה לעשות את זה כמה שיותר מתון ולא לגרוף כותרות?
קודם כל, זה לא הכל תלוי בנתניהו. כמו שראינו בתוצאות כפי שהן מסתמנות כרגע, איתמר בן גביר גם מחזיק אותו במקום אסטרטגי וגם למעשה את סמוטריץ'. אז זה לא הכל תלוי בו, אני כאילו מאוד אשמח לראות את הפרצוף של אבי דיכטר כשסמוטריץ' ידרוש את תפקיד השר לביטחון פנים המפלגה שלו, אבל באמת לא הכל תלוי בנתניהו. עכשיו, יש פה גם שינוי שאנחנו הולכים לראות מהבחינה שלו, אני רוצה להזכיר שנתניהו הייתה גאונות בלשבץ אנשים לא מתאימים לתפקידים לא מתאימים, כדי להצליח לשלוט יותר טוב בכל ההוגה הזאת ובכל המשחק הזה, והוא עשה את זה מעולה, היה נערך מיר רגב במשרד התרבות, כל מיני...
טוב, אולי שיבוץ מתאים, כי היא עשתה הרבה רעש ויצאה נגד הדברים שהפריעו לבוחרי הליכוד.
היא עשתה בדיוק מה שנתניהו רצה. המטרה שלה הייתה לצנזר את השמאל בתרבות הנתמכת על ידי המדינה, והמטרה הזאת הושגה ב-100%.
עשתה אפקט מצנן, אני אומרת, אבל מה זה לא מתאים?
טוב, היו גם קלוזפים על שר הנתניהו בתקסים.
כשאתה הולך למקום של אידיאל, אתה אומר, הלוואי ואנשי מקצוע, או אנשים שמבינים בתחום שלהם, ינהלו את התחום הזה. ברור שמבחינת נתניהו היא עשתה את העבודה.
טוב, אנחנו גם לא באידיאל.
אבל אנחנו במשטר פוליטי.
אנחנו מאוד רחוקים משם.
מרב מיכאלי הבינה בתחבורה, זה לא... ממתי זה השיקול לבחירת שרים בישראל?
לא, אבל מרב מיכאלי... על אף חוסר הצלחתה, היה איזשהו רצון, אולי כן, לבוא ולעשות עבודה לטובת הציבור.
למה חוסר הצלחה? יש תחבורה ציבורית בשבת, לא?
רוצה שנפתח פה בכמה איחרתי לפודקאסט עכשיו בגלל התחבורה? הקיצר, זה לא זה. העניין הוא כאילו שיש לך אנשים שרוצים לעשות למען הציבור, ויש לך אנשים שרוצים לעשות למען לא בדיוק הציבור. בוא,
מירי... אולי הציבור שלה, אבל...
אבל היא לא עשתה בפועל. איפה? אני רוצה לראות את... איפה כל המוזיאונים לתרבות תיירות הפיתוח שהיא הקימה? אני עוד לא ראיתי. אני חושבת שהראשון היה אמור לקום במגדל העמק.
סליחה שאני... מאסתי ברכילות הפוליטית של מי יהיה איזה שר. זה באמת הדבר הכי חסר משמעות שיכול להיות. זה הכל נתניהו, זה one man show, המדיניות חוץ וביטחון זה אצלו, יכול להיות שר הביטחון, שר חוץ ושר הביטחון. נתניהו יש כישרון על להתחבא מאחורי אנשים בדברים שלא נוחים לו, בין אם זה שר הרעייתי ובין אם זה שרים בממשלה.
אז מה הוא כן רוצה עכשיו?
אתה יודע, השאלה אם יואב גלנט יהיה שר החינוך או בצלאל סמוטריץ' יהיה שר החינוך, אני לא יודע, יש לו הרבה החלטות לקבל.
הוא עוד לא החליט?
אני לא יודע, תשמע, יש לו החלטות לקבל לגבי, זאת אומרת, האופי הליברלי-חילוני של המדינה. יש היום, יש לך מספר חברי כנסת דמיוני של חרדים וחרדלים, לא רק במפלגות הדתיות והחרדליות, גם בתוך הליכוד עצמו. כמה אחורה הוא, אתה יודע, בארצות הברית הם לקחו את דגל ההפלות, אבל גם פה, שבת, כל מיני דברים כאלה ואחרים.
שהוא מה, הוא יושב עם שרה שאלו... ויאיר, שואל אותם לאיפה ללכת, ואז מביא איזה תורה סדורה?
אבל רגע, ו... לא,
אם, אם הוא
כאן.
הולך עם זה. תשמע, גולדקנופ למשל, בסדר? גולדקנופ, הוא היה יושב ראש עבד, שמירה על השבת, בציבור החרדי. זה דגלו. עכשיו, הנושא של השבת הוא מאוד קריטי בגור. אל תצחק, זה אנשים שיכולים להיכנס, להגיד לו, תשמע, אם אתה לא סוגר את נדבק בשבת, אני לא יכול להצביע, זה לא שיש להם איזה חלופה ללכת עם איזה ממשלה אחרת, אבל הכנסת יהיה בבעיה, הוא צריך לקבל החלטות בתחום הזה, הוא צריך לקבל החלטות על מערכת המשפט.
אבל זה בדיוק העניין, שנייה, חיים אומר פה ובצדק, שנתניהו עד היום היה one man show, וזה נכון, נתניהו היה קובע בדיוק מה הולך, או נתניהו ושרה ועיר לצורך העניין, הם היו קובעים מה הולך, למי הולך ואיך הולך. השאלה אם כרגע מפת הכוחות כפי שנוצרה בתוך הגוש של נתניהו תאפשר לו את אותו חופש פעולה שהיה לו לפני זה, ולהערכתי לא, הוא יהיה הרבה יותר שחית והרבה יותר נתון ללחצים והרבה יותר ישחקו איתו בתוך המגרש שלו על ידי הסיפור הזה שהוא יצר.
שאלה שמעניינת מבחינתי, לדעתי הכי רלוונטית, היא בעצם באיזה סגנון הימין הקשה, העמוק מה שנקרא, יבחר לשלוט. לפי הנאומים אתמול והדברים שהיו, הם בעיקר היו, ניסו לשדר הרגעה. אנחנו לא הולכים לעשות פה, אין לי ספק, כלומר שיהיה פה שינוי עמוק בסדר העדיפויות. העם אמר את דברו, העם רוצה את זה, או החברה היהודית. שינוי בסדר העדיפויות זה אומר, די בדומה למה שהאלוף אמר, צמצום הפרדת הרשויות, צמצום הכוח של, של, של בית המשפט העליון, של בגץ.
ביטול מס הסוכר, מס הפלסטיק, זה ודאי...
אלה דברים, כן, אבל אלה...
דברים בקטנה.
אלה, סלח לי, אני חושבת שזה באמת איך הם יבחרו לשלוט. כלומר, כרגע זה בחירה שלהם, ובראש ובראשונה של בנימין נתניהו. האם הוא ישלוט בסגנון שבו הוא דיבר אתמול? כלומר, ממלכתי, מרגיע, חבר'ה, אנחנו לא כאלה גרועים.
של נתניהו, אגב, יש נטייה כזאת, גם ראינו בהיסטוריה.
זה נורא תלוי עם התיקים וכל הדברים האלה, אני לא יודעת לאן זה יתפתח, או שבאמת הולכים עד הסוף, וזה אומר לשנות פה את המשטר בצורה לא רק של ניואנסים, אלא ממש ברמה שגם אנחנו לא נוכל להגיד בדיוק את מה שאנחנו רוצים להגיד, במות מהסוג הזה למשל. זה גם יכול לקרות.
יש פה שני דברים. אחד, פנים קואליציוני. כוחם של הכהניסטים על נתניהו תמון במשפט שלו. להם אין אינטרס שהמשפט הזה יעלה מחר, כי באותו רגע שאין משפט, ולא חשוב מה תהיה הטכניקה לסיים אותו, גם נתניהו יכול לפנות חזרה אל גנץ ולפיד ולליברמן ולהגיד להם, בואו איתי עכשיו, אני כבר לא נאשם, הסיבה לא לשבת איתי ירדה. ולכן יש פה משחק מאוד עדין בתוך הימין סביב עניין המשפט, יותר מאשר רק הפגיעה בבגץ וכו', שנניח על זה אין ויכוח שם. דבר שני זה מדיניות הביטחון. נתניהו שולט במדיניות החוץ והביטחון, אבל הוא יהיה תחת לחץ כבד להרים כל מיני דגלים של הימין. נתחיל בפינוי חאן אל-אחמר, שאותו בגץ אישר, אבל הוא נתקל בהתנגדות של כל מיני מדינות חוץ. נמשיך בגל בנייה מסיבי ביותר בהתנחלויות, נמשיך עוד יותר בסיפוח במתכונת כזאת ואחרת. אלו כולם דברים שנתניהו הבטיח, מחויב להם, ויהיה לו הרבה יותר קשה בקואליציה כזאת להגיד, אבל ביידן לא רוצה, מלך ירדן יתקשר. נמשיך, יש עוד תפילות בהר הבית, למה שלא יהיה הסדר כמו במערת המכפלה, לחלק את הר הבית לשעות וכולי. למה? כי ראשי מערכת הביטחון יגידו שזה מסוכן, כי הירדנים יחסו. אלה כל הדברים שנתניהו יהיה תחת לחץ מאוד גדול בכל, בתוך הקואליציה שלו לעשות, וככל שהוא יסרב להם, הוא יצטרך שלם מחיר בדברים אחרים.
בוא נדבר בכל זאת על גוש השינוי עכשיו, מה ליל הסכינים הארוכות, לפיד כבר חוטף, מיכאלי לא יוצאת מהבונקר, גלאון גם אולי חזרה לפנסיה?
עוד צריך לדעתי קצת יותר לראות את המספרים כדי להבין אם זה יותר יאיר לפיד שהפסיד או בנימין נתניהו שניצח. להערכתי זה יותר בנימין נתניהו שניצח, אבל שוב פעם זה עוד נורא מוקדם, צריך לראות את המספרים הממש מדויקים, מי יצא איפה וזה. אבל אני כן חייב להגיד מילונת על נתניהו קודנר ברשותך, כי אני חושב שעד היום הדבר שהכי שמר מפני כל אותם דברים שהעליתם זה נתניהו עצמו. האופי האולטרה-ליברלי שלו, בסופו של דבר נתניהו אינטלקטואל, גדל במוסדות הכי טובים, ילד רחביה בארצות הברית, הוא יותר ליברל מכל אחד שיושב כאן בחדר, בסדר? וזה היה החומה הבצורה. עכשיו, אני חושב שנתניהו בשנה, שנתיים האחרונות, השתנה באמת. זה לא שקר, כלומר, סתם, זה אנקדוטלי, אבל אני חושב שזו דוגמה מצוינת. נתניהו התעלף ביום כיפור לאחר שצם. אני לא, כך לפי טענת דובריו. לדעתי זו הפעם הראשונה, או אחת הפעמים הראשונות בחייו שהוא צם ביום כיפור.
וזה אמת? אדם, זה לא איזה סתם...
אני לא יודע, אבל אני מניח...
יתרה מזלו, ויום כיפור היה לפני הבחירות.
לא, וגם בדיוק אפשר יהיה להוציא הודעה לעיתונות שהוא יתעלף וככה להכניס בפנים שלו.
אבל עזבו, נניח שזה שקר, זה לא ממש משנה. אני באמת חושב שנתניהו עבר שינוי, ואני חושב ש...
לא נראה אותו יותר על צלחת של שרימפס.
שקרן נוטה להאמין לשקריו. בסדר? אחרי שהוא חוזר עליהם מספיק פעמים. אני חושב שנתניהו, עם האיחוד מאורעות האלה, בין המחנה הביביסטי למחנה האמוני, התחיל באמת באמת להאמין גם בערכים של המחנה הלאומי. לראשונה בחייו, כי זה אדם שהיה בז לדת, ממש בז לה, ברמה הכי הכי בסיסית. ואני חושב שזה בסופו של דבר החור בחומה, הסדק בחומה. נתניהו כבר לא אותו נתניהו, לא כי הוא שיקור מכוח, אלא כי ההתגבשות הזאת של המחנה שלו עם המחנה הלאומי, האמוני באמת השפיע עליו, הוא נהיה יותר אמוני משהו היה.
אז רבית בכל זאת, השמאל בוא נתמקד בהם, מה הולך לקרות שם? והמרכז?
תשמע, זה תבוסה קשה מאוד. במידה מסוימת, השמאל והמרכז באמת תלוי, כפי שאמרתי, בעניין איך הימין ירצה לשלוט, כמה, כלומר, ולפי זה צריך להתמקם ולחשב את המאבק.
את שברי המנדטים.
כן, אבל אני רוצה רק הערה קטנה על מה ש... זה לא כל כך משנה אם נתניהו צם או לא. מה שמשנה זה מה שהוא הבין. הוא הבין דבר, מה שבגין הבין. שבישראל אתה חייב להיות אוהד מסורת, נאהב את זה, לא נאהב את זה. הדת החילוניות פה אין לה קליינטים. הנה אנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה שיש. אנשים לא רוצים כפייה דתית לדעתי. לא תהיה נסיגה, נגיד, אותו, כל מתחמי הקניות שפתוחים בשבת, וחילון הפרס
עצמו.
אני לא חושבת, כי אנשים לא ססים לוותר על זכויות הפרט שלהם, אני לא יודעת, כן, אני אומרת את זה בזהירות, אבל בהחלט, 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 יש כאן אמירה שמי שמתנקר או נחשב למנוכר למסורת, לאו דווקא לדעת או לחרדליות או לדברים קיצוניים, למסורת, חוטף בישראל. אין לו זכות חיום.
אני לא בטוח. ועובדה היא שכל מיני פוליטיקאים מהמרכז והשמאל שניסו לנהל רומן מתוקשר עם הדת, כמו יאיר לפיד, בתקופת הפרשת החלה והביקורים בכותל, זה לא עבד. לא הבוחרים שלו קנו את זה, ולא הבוחרים מהגוש השני לא עברו אליו. אני חושב שלפיד היה עסוק בעיקר בדבר אחד, וזה לשכנע את הצד של עצמו, שהוא בכלל ראוי להיות ראש ממשלה, שהוא לא מגיש טלוויזיה, כתב במחנה, חסר ניסיון וכל הדברים האלה. ואני חושב שלא היה לו שום אנרגיה או יכולת או סיפור לספר לצד האחר. אבל זה שמישהו יבוא ויגיד, טוב, מעכשיו אני עושה קידוש כל יום שישי, לא יביא אליו את הבוחרים שלא מזדהים איתו, לא דמוגרפית ולא תרבותית ולא בשום דבר. השמאל היום אין לו סיפור. הסיפור של שתי המדינות ירד כרגע מהפרק. הסיפור של מדינת אזרחיה של המפלגות הערביות הלא ציוניות לא יצליח לקבל רוב בעתיד הנראה לעין, והסיפור שרק לא ביבי נכשל, פשוט נכשל.
עד כמה השמאל משעמם ואין זה, שאתה כבר מנסה שלוש פעמים לשאול אותנו על גוש לפיד, וכל אחד כאן עונה על ביבי.
ברור. בוא נסיים עם בחירות שישיות לא יהיו, אבל כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק?
אין שום סיבה שהיא לא תחזיק שלוש שנים. תמיד בשנה האחרונה זה כבר מחדדים עמדות לקראת הבחירות.
אני גם לא רואה, אלא אם כן, אתה יודע, שוב פעם נראה, הפעם האחרונה שהיה 61 נגוסה ואמסלם עשו את המוות, כל אחד עשה את המוות.
אבל אין 61, זה 62, המינימום זה 62.
אני מסכימה, אנחנו לא בוויכוח. אני גם לא רואה איזשהו הפרעה מהותית, יכול להיות שהתנפחות של סמוטריץ' ובן גביר מבחינת המול, מול נתניהו, יכול להיות שהיא תוביל
כאילו... אבל גם יש, יש חלקי חילוף אצל גדעון סער.
הרי התחייה
הטילה את הממשלה ב... אבל תמיד יבואו עוד. יש שמספיק אנשי ימין ב... בגוש השינוי, יכול שישמחו לחזור.
לא, נכון, המפלגה של גנץ וגדעון סער זה לא באמת מפלגה, זה קולקציה של פליטים.
טוב, גם גנץ פתאום יכול להגיד למה על הביטחון, זה הזמן.
זה אונייה שעכשיו בדרך מלוב לאיטליה, אני מניח שמתישהו כמה ינסו לקפוץ באופן נואש לסחוט אל החוף. אתה רואה תיפת שאשא ביטון, 4 שנים נותנת נלחמת בוועדת הקליטה על זכויות העולים מאתיופיה, די.
טוב, בנקודה הזאת נסיים. אלוף בן, חיים לוינסון, נועה שפיגל, מיכל עוזר טוב ורביטך, תודה.
על פי המדגם של חדשות 13 והפרופסור קמיל פוקס, הליכוד של בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר עם 31 מנדטים. לפיד ויש עתיד הרחק מאחור עם 24 מנדטים. אנחנו מיד נראה מה זה אומר על הסיכוי שלהם להרכיב ממשלה.
אחרי כל מערכת בחירות איתנו כאן קמיל פוקס, הסוקר של רשת 13. שלום.
שלום וברכה.
אז... עדיין לפי התיאוריה שלך אנחנו בטקו-טקו, לא? זאת אומרת, הסטטיסטיקה מדברת טקו-טקו, אבל המנדטים התחלקו
אחרת. המנדטים התחלקו אחרת בגלל זה שהיו הסכמי עודפים והיו פיצולים. ומה שאנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על מספר האנשים, וזה לא ככה, נניח לרגע שהיו שתי מפלגות, והיה גוש הזה והגוש הזה, והיו כל, ביחד נניח שהיו כל הגוש של נתניהו, ואני מצרף לזה גם הקולות של איילת שקד, לעומת כל היתר. ובכן, לפי תוצאות האמת של ועדת הבחירות המרכזית, בלי שום קשר לשום סקר.
זאת אומרת, אין לך נגיעה לזה באופן אישי.
לשום קשר. בשעה 9:45, ההפרש בין השניים היו 2,500 קולות.
זאת אומרת, גוש נתניהו גדול ב-2,500 קולות מהגוש נגד נתניהו.
מהשני. זאת אומרת, חצי שעה לאחר מכם היה 3,700
קולות. טוב, גם כלום.
זה אותו דבר בדיוק. עכשיו, עוד דבר אחד שאני אגיד לך שבקשר לזה, אם נניח שהיו עושים איחוד ביחד, והיו נניח הולכים חדשתל ביחד עם בלד, והעבודה ביחד עם ארץ. זה הכל. מחלקים את הקולות לפי הסכמי עודפים, לפי כל הדברים.
התנהגות פוליטית נורמלית.
התנהגות פוליטית נורמלית. התוצאה הייתה 60-60.
60
מנדטים לגוש אחד, 60 מנדטים לגוש השני.
אז בסוף זה לא סטטיסטיקה, אלא חוכמה פוליטית?
זה חוכמה פוליטית, זה טמטום פוליטי. זה לא חוכמה פוליטית. זאת אומרת, אנחנו מדברים שהגוש השני, אשר התפצל כל כך, וגם לא היו לו הסכמי עודפים ביניהם, אז עכשיו מאבדים את הדברים האלה. ואם אנחנו מדברים עכשיו על נניח מרץ שאנחנו מדברים...
עוברת לא עוברת?
עוברת לא עוברת, אבל אתה יודע איזה מספר קולות אנחנו מדברים. אנחנו, אני בשידור, אמרתי בשעה, אני חושב, 1 בלילה, שזה היה 3% נקודה 3, 3% ושלוש עשיריות. זאת אומרת, קצת מעל אחוז החסימה, ואנחנו נתנו לה שכאילו לעבור את אחוז החסימה. עכשיו היא לא עוברת את אחוז החסימה. עכשיו, הטמטום שהיא לא ביחד עם עבודה, צועק לשמיים.
בוא נדבר על הסקרים שהיו ביום שישי, שם עדיין לא ראינו את מה שראינו במדגמים, היה הפעם הבדלים מאוד גדולים בין השניים. למרות שכל הזמן אמרנו שיש...
כל כך, לא כל כך, לא כל כך, לא כל כך.
אבל נתניהו אמרתם מגיע ל-60, 61 כבר היה...
נכון, אז מה ההבדל גדול? כרגע, גם כן אנחנו מדברים על סדר גודל 60, 61. מה שאנחנו לא ראינו זה ממש, אני חושב שאף אחד מהם, זה העלייה המטאורית של המפלגות החרדיות. מה שאנחנו רואים לפחות כרגע, לפי תוצאות האמת, שאנחנו מדברים על סדר גודל של 11 מנדטים לשס, ו9 מנדטים ליהדות התורה.
20 מנדטים בסך הכל.
אנחנו לא ראינו את זה בשום, באף אחד מהסקרים שלנו לא ראינו דברים כאלה. אנחנו דיברנו על הסכום שלהם כ-15 מנדטים. 8+7.
אז זה איך הכל... ההפרש הזה, מאיפה זה מגיע? אנשים שלא, אתם לא מצליחים להגיע אליהם?
אנחנו לא יכולים להגיע אליהם, ואנחנו לא, ויכול להיות שבאמת שהם לא נמצאים בפאנלים שלנו. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו, בוא, אם נדבר רגע אחת על הסקרים שלנו, אז הסקר במגזר היהודי נעשה, הוא סקר אינטרנטי. והסקר אינטרנטי הוא פאנל, הוא פאנל אינטרנטי.
אנשים צריכים להחליט להשתתף, והם חלק מהפאנל הזה.
נכון, נכון. אבל אנחנו יודעים עליהם את כל האינפורמציה ברגע שהם נרשמים. וזה זה טוב בהרבה מאשר בסקר טלפוני, שאנחנו לא יודעים למי אנחנו מגיעים. ואנחנו מגיעים גם לחרדים. אבל החרדים שנמצאים בפאנל האינטרנטי לא בדיוק מייצגים את, 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 את סך הכל החרדים. ברור שישנם חרדים אשר לא, אשר
אפילו לא גולשים באינטרנט.
בדיוק לאינטרנט וכו'. טוב, ישנם גם אנשים ש, שלא רוצים להיות בפאנל בכלל. זאת אומרת, אתה היית רוצה לענות לשאלות בפאנל. זאת כמובן אנשים די ספציפיים. אבל יש לנו את, את המאפיינים שלהם, שיש להם קורלציה גבוהה עם, עם, עם שיעור ההצבעה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו יודעים עליהם גם את, את רמת הדתיות שלהם, ואנחנו יודעים גם בעד מי הם הצביעו בבחירות של 2021, אנחנו דוגמים אותם באחוזים בדיוק לפי מה שהם הצביעו ב-2021. זאת אומרת, יש לנו בפאנל, יש לנו בכל אחד מהסקרים שלנו, יש לנו אחוז כמו, כמו באוכלוסייה של מצביעי ש"ס, ושל מצביעים של, של יהדות התורה.
אז פתאום הגיעו אנשים חדשים?
יש אנשים חדשים. ובכל זאת ישנם אנשים האלה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו שואלים לאן אלה הלכו. מי אלה שנמצאים באינטרנט? חלק מהם כנראה הלכו לסמוטריץ', וחלק מהם נשארו, אבל לא התווספו אנשים חדשים. אבל אנשים חדשים שהתווספו, הם לא נמצאים בפאנל.
אז הזכרת את סמוטריץ', נוסיף לזה את בן גביר, זו התנועה המשמעותית שראינו בשבועות האחרונים?
חד משמעית. אבל, אבל זאת, זאת התנועה שאנחנו ראינו אותה כל הזמן, ושאנחנו לא שמנו לב אליה בהתחלה, וכשאנחנו אמרנו, האם אנחנו רואים את עוד איזה תנועה מהסוג של חולדאי, משהו שמופיע ונעלם, או משהו כמו מין דברים כאלה שנמצאים, ולאט לאט התחלנו להבין שזה לא ככה. גם כאשר בן גביר רץ לבד, גם כאשר רץ בן לבד, ראינו שיש תנועה גדולה, מסיבית של אנשים, שהם, מה שנקרא, here to stay.
שהוא בכלל עבר כאן חזק את אחוז החסימה, ושמוטריץ' לא עבר בסקרים.
נכון, נכון. ואז ברגע שהם היו ביחד, אז אנחנו מתחילים לראות את המנדטים עולים, ועולים, ועולים, ועולים ל-11 מנדטים, 12, 13, 14 מנדטים. ולכן כשהם הלכו עם הסיסמה, אנחנו צריכים 15 מנדטים, בגלל זה שכאחרת נתניהו ילך עם גנץ, הוא ידע מה הוא מדבר. הוא ידע שזה מין מטרה מסוימת שהיא ברת השגה.
דיברנו לפני הבחירות הרבה על אחוז החסימה, אז מרץ, אליה הצבעתם בהתחלה, אחר כך אמרתם שהיא בטוחה, אז היא, אנחנו עוד לא יודעים אם היא עוברת או לא, אבל שאר המפלגות, במיוחד חדש טל, שהיו בסימן שלה, עברו, וגם הסקרים לגבי המגזר הערבי, הפעם היו מדויקים בניגוד לפעמים קודמות.
כן, נכון. אבל, וגם אנחנו אמרנו לפחות לגבי בלד, כל הזמן אמרנו 2.75.
זאת מאוד קרובה לאחוז החסימה גם.
זה מאוד קרובה לאחוז החסימה. היא ממשיכה להיות מאוד קרובה לאחוז החסימה, אבל יכול להיות שהיא תתרחק דווקא באחוז החסימה אחרי הקולות של, של, של המעטפות הכפולות.
בוא תסביר לנו על המעטפות הכפולות, מה קורה שם?
אני לא יודע מה שהולך קורה שם.
אבל מההיסטוריה?
זהו. אז יש שני סוגים של אנשים שהולכים למעטפות הכפולות. זאת אומרת, יש לנו את, את המעטפות הכפולות שאנחנו ראינו אותם ב-2021. זאת אומרת, האינפורמציה שישנה ב-2021 היא כזאת שאין בעצם הבדל. זאת אומרת, זה רק אגדה אורפנית שהיו שם יותר ימין מאשר שמאל. לא היה. אנחנו דיברנו על סדר גודל של 420 אלף שהיו אלה שמעטפות הכפולות, ולעומת 4 מיליון ומשהו שהיו מעטפות לא כפולות. וכשאנחנו משווים אחד עם השני, התוצאות הן בערך אותו דבר, חוץ מאשר למפלגות החרדיות כמובן, ולמפלגות הערביות.
זאת אומרת, הם מקבלים פחות קולות שם.
שם מקבלים פחות קולות, אבל אותו דבר כשאנחנו מדברים על ליכוד ועל יש עתיד, אנחנו מקבלים אחוזים מאוד מאוד דומים. האם זה יהיה אותו דבר גם עכשיו? זאת אומרת, אגדה אורבנית היא שבין החיילים, לסמוטריץ' יש אחיזה מאוד חזקה. אני לא יודע בזה מן הדבר הזה.
אומרים גם אגב למרץ שיש בין חיילים אחיזה יפה.
אתמול, כשהייתי באולפן, אז איילה חסון אומרת שהיא יודעת את הדבר הזה, שהיו מקומות בצבא שבהם הפתקים של הציונות הדתית נעלמו, נגמרו. זאת אומרת, הם לקחו כל כך, וכנראה שיש שם איזושהי תנועה, כמובן, זה מקום אחד, זאת אומרת, זה
מה שנקרא
מדגם של אותה צבית אחת.
מתוך אותם 400 אלף, תחלק לנו אותם כמה זה חיילים, כמה זה אנשים שבאים לקלפיות נגישות, חולי קורונה.
אין לנו שום מושג.
אי אפשר לדעת? גם לפעמים קודמות?
אין לנו שום מושג, כיוון שמה שזה יש לנו רק, זה עצם העובדה שהיא מעטפה כפולה. אפילו איפה שאני הצבעתי, ואגב, זה תותה קלפי של ראש הממשלה, של לפידה, זה בדיוק באותה קלפי.
ראש הממשלה לשעבר עוד שנייה, כן?
כן, לא, אבל הוא עדיין ראש הממשלה. אז הייתה שם גברת אחת, שבדיוק הייתה בעיית יהדות, והצביעה במעטפה כפולה, שהיא בעצם רשומה במקום אחר.
אז אתה לא יודע את החלוקה הפנימית כמה זה מי?
אין לנו שום דרך לדעת.
איך אתה מכניס אותם מראש למדגמים או לסקרים?
אנחנו לא מכניסים אותם. לא מכניסים? לא. הם בעצם, מה שאנחנו יודעים, זה מההיסטוריה, בדיוק מה שאני אמרתי קודם. זאת אומרת, שההתפלגות שלהם היא כמו כל האוכלוסייה, ולכן אני לא צריך לדאוג להם. ברור לגמרי שאנחנו לוקחים אותם בחשבון אצל החרדים ואצל הדתיים. והשאלה היא, האם גם הפעם האוכלוסייה הכללית תייצג אותם נכון?
אחוז ההצבעה הגבוה בעצם מתחלק בכל אחד מהאוכלוסיות הצביעו הרבה? לא היה נגזר לא, אחד
שיצא? לנו, אין לנו עדיין את הידע. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים זה לקבל, כמובן, מוועדת הבחירות המרכזית, את התוצאות בקלפיות השונות, ואז אנחנו נתחיל לנתח אותה את הדברים האלה. לא שזה יעזור לנו הרבה, אבל...
אולי לבחירות שישיות.
כן, לא, אבל בעצם, בתמת, כמובן, בתמת, סטטיסטיקאים צריכים לעבוד, וצריך וגם מבחינה מחקרית, זה חומר מאוד מעניין. אני לא יודע איך זה יהיה, אבל לא, אנחנו לא יודעים מה יקרה מהבחינה הזאת של ההתפלגות הזאת של האוכלוסייה שישנה. אבל הנה, כשאנחנו מסתכלים לתוצאות הסופיות, מה שאני דיברתי קודם, של הסך הכל, זה, אנחנו רואים שאת אומרת, ה-60-60 שדיברתי עליו קודם, מצביע על כך שזה בערך התמונה שהייתה בבחירות הקודמות. בבחירות הקודמות, הגוש של נתניהו, כולו, לגמרי, שזה כולל את כל ימינה כולה, זה היו 49% מהקולות. 49% לעומת 51%, כאשר אנחנו לא מדברים על מנדטים, אלא ממש אנשים, זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים את זה, זהו ניתוח שאנחנו ערכנו אותו, אני ערכתי אותו לפני השידור, כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים, זה המצב. זאת אומרת,
אם בנט לא היה עובר צד, לא היה קורה ממשלת שינוי בכלל.
כן.
אז עשית 5 מערכות בחירות, אחת ברצף אחרי השנייה, מה שונה הפעם?
כאב הלב. כן, זאת אומרת, קודם כל מבחינת התוצאות, אני חושב שאנחנו צריכים להיות די מרוצים מהדיוק של
אנחנו הסוקרים.
אנחנו הסוקרים, אנחנו צריכים להגיד. אבל בסך הכל, כשבאנו למדגם הטלוויזיה, מהסקר הקודם, בסקר האחרון שהיה 60-60, אז ידענו שהדבר הוא די צמוד. אבל השאלה היא לאיזה כיוון. די מהר הסתבר לנו שהכיוון של התזוזה היא לכיוון הימין. אני אגיד לך את זה, מה שקרה, אנחנו עוקבים, עקבנו אחרי התוצאות כל הזמן. דווקא בגלל
כל
זה,
היום אתה מקבל תוצאות?
כל הזמן אנחנו
מקבל תוצאות. וכבר מההתחלה אתה רואה שזה הכיוון?
אני לא זה, אלא שאנחנו רואים תוצאה מדהימה בהתחלה לגמרי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים של בערך ב-9 בבוקר, אנחנו רואים שאחוז ההצבעה במגזר הערבי באותו הזמן היה 9%. כשאנחנו ראינו את הדבר הזה, אמרנו, או שיש לנו טעות גדולה בתוך הדברים האלה, מסתבר שזה היה נכון.
טוב, תמיד אתה אומר שהערבים באים להצביע בערב.
לא. לא, קצת, אבל לא עד כדי כך. זאת אומרת, יש לנו את ההתפלגות שלהם קודם, אז באותו הזמן הם צריכים להיות 13%, משהו כזה, אז זה היה הרבה פחות מאשר היה בדרך כלל. אחר כך המספרים הסתכמו, אבל כאשר אנחנו עשינו את ההתפלגות של כולם והכנסנו אותם למודל, כל הזמן לא היה שום ספק שאנחנו מדברים על 61, 62 מנדטים, לא ראינו את זה. ראינו גם 63 מנדטים. זאת אומרת, יש לי כאן את התוצאות שלהם. היו גם 63 מנדטים, אבל 33 מנדטים קיבלנו לא מתוך התוצאות עצמם, אלא אם אנחנו מתקנים לפי הטעויות שעשינו בפעם הקודמת. זאת אומרת, אמרנו, אוקיי, אנחנו תמיד טועים לטובת השמאל, אז בוא ניתן להם עכשיו...
בוא נקפיץ הימין עוד קצת.
אבל זאת לא סטטיסטיקה, ואני לא לקחנו אותו בחשבון, אבל אם היינו לוקחים אותו בחשבון, היינו אומרים 63 מנדטים.
אז אם עכשיו אתה מייעץ ליאיר לפיד או לגוש השינוי, גוש השמאל, מה לעשות לבחירות הבאות, מה... רק להתאחד? אין שום דבר אחר?
קודם כל, יש הרבה דברים אחרים, אבל זה בוודאי נכון. זאת אומרת, לא רק יש ליאיר לפיד, אלא גם למפלגות הערביות. זאת אומרת, מה שקרה במפלגות הערביות, זה פשוט לא יעלה על הדעת מבחינתם. זאת אומרת, אני כמובן לא יועץ למפלגות הערביות, זה לא יעלה על הדעת מה שהם עשו. זאת אומרת, והכעס שהם גרמו בתוך הדברים האלה, שזה מנע מאנשים לבוא להצביע בדברים האלה. בסופו של דבר, מבחינה מחקרית, זה יהיה מאוד מעניין לחקור מי הם האנשים שמצביעים בלד. זאת אומרת, לפי מה שאנחנו יודעים, שאנחנו מדברים על האוכלוסייה מאוד מיוחדת.
יותר משכילה, אגב.
יותר משכילה, יותר צעירה, ויותר לאומנית. כן.
ולאבס, לרעם, מי הולך?
קודם כל, היא מפלגה דתית. בשלנו היא כמובן, אנחנו לוקחים אותו באופן אישי, בתור הנציג שרוצה להיות חלק מההוויה הישראלית.
חלק מהשלטון, חלק מהשינוי.
נכון, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו היינו מתרגמים את זה במונחים שלנו, בטעות לתרגם את זה, היינו קוראים לזה כאילו משהו שס או מין דבר כזה. זאת אומרת, יש שורה מאחורי זה וכולי, במועצת חכמים.
טוב, גם הם התחזקו אגב במספר המנדטים ובמספר המצביעים.
נכון, נכון, נכון. אבל זה בגלל שהמשותפת היא כבר לא משותפת.
מי מצביע לחדש תעל?
לא יודע. לא יודע. זאת אומרת, חדש תעל, זה הרוב, היה פעם הרוב, ששוב, זה שתי מפלגות שהן לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את זה חדש עצמה, היא המפלגה שהיא באמת המפלגה הקומוניסטית לשעבר, שעם סימנים קומוניסטיים שישנם, והם הרבה יותר בעד השילוב של היהודים בתוכם, הם שמרו תמיד על לפחות יהודי אחד בתוך המפלגה שבמקום במקום בטוח, כן, מתחילים ממאיר וילנר ואחר כך יזכר גושה, וכולי וכולי, זה שונה מאשר טל. טל היא מפלגה קצת יותר, אני חושב, קצת יותר מסורתית, הייתי אומר, בתוך הציבור הערבי. שוב, זאת אומרת, אם היינו אומרים את זה, זה היה כאילו הסרוגים לעומת החילוניים.
בוא נסיים, יאיר לפיד, הוא הגדיל את כוחו, אבל בסוף זה תלוי בגוש וכישלון.
אפשר לומר ככה, אבל אני לא בטוח שהוא היה יכול לעשות הרבה מה שלא עשו המפלגות עצמן. זאת אומרת, נכון הוא שאם הוא היה מין...
אם הוא היה נתניהו של הגוש השני.
זה בדיוק מה שאני אגיד. אם היה נתניהו והיה יכול לכפות על כולם ולהגיד להם, רבותיי,
אתם מתאחדים ואין ברירה.
אתם מתאחדים ודברים כאלה ואני זה, ולא חשוב אם אתם מצביעים לזה וזה, שללכת לחרדים כדי להגיד, אתם תבואו להצביע. למה נתניהו צריך ללכת לבני ברק, להגיד להם, תלכו להצביע? הרי אתם לא מצביעים בשבילי, אתם מצביעים בשביל אחרים. כמובן, בגוש של... של לפיד, זה לא עובד ככה. אני חושב שיש לו, נאמר, אפשרויות לחשבון נפש. יש לו מקום לחשבון נפש לגבי זה שלא שם לב מספיק לעובדה שהעובדה שאין להם הסכמי עודפים מספיקים, זה בוחריהם.
בנימה אישית, מערכת בחירות אחרונה מבחינתך, או שאתה ממשיך?
אתה מתכוון מבחינת הגיל?
מבחינת הרצון להמשיך זה קשה.
לא יודע.
אנרגיות.
אנרגיות יש. אגיר לי הסעץ שלו, אני לא יודע איך הדברים יהיה, אם יהיה בעוד 4 שנים.
תלוי מתי, אתה אומר.
כן, אבל לפי מה שאמרו גם קודמיי, נראה שאנחנו לא מדברים על עוד מערכת בחירות תוך שנה אחת.
ארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד, אברי רוזנצבי ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, נתראה גם בשבוע הבא.